וידבר אדוני אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם משפחותם. בין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבות צבא, לעבוד עבודה באוהל מאהל. רובוטה, רובוטה, עבודה.
טרבחו. טרבחו.
מה זה טרבחו?
ספרדי. ספרדי.
רובוט העבודה. כן, המפקד יש לו מטרה. מה המטרה? כל אחד מעם ישראל יש לו תפקיד, יש לו עבודה. עבודה צורך גבוה. בוא נראה מה העבודה של גרשון. נשא את ראש בני גרשון גם הם, כמו שציוויתיך על בני קהת, לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה. למה? תלוי בגיל, הוא אומר, בין 30 לעבודה. לכן, פרקי עבוד כתוב, בין 30 לכוח. למה? בשביל העבודה צריך מה?
כוח.
צריך כוח. בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח. אז עובדים גם מכאן. אז המשכן מתחלק, הייתי אומר, לשלושה חלקים. בני קאט, הם לקחו את הסחבו, היו עוברים את ה... מזבח, את הארון, את המזבח, את המנורה, את כל זה, הם היו נושאים על הכתפיים שלהם. קאט. קאט הם היו נחמד, הם היו החשובים, נאמר לי. בני גרשון, הם נשאו, כמו שהוא אומר כאן, קריות המשכן, כל מה שעשו מבדים וכל זה, זה היה תפקידם של גרשון. עכשיו, מררי, למה קוראים להם מררי? אתם יודעים, מה זה מררי? מה מתוק, מה זה? מררי. מה הם סחבו את הקרשים? הם סחבו את הקרשים. כל קרש הקל מאוד מאוד כאילו. לכן קראו להם מררי. כמו היום, יש כאלה אומרים, יש עבודה, יאללה, אתה תסחוב את הקרשים. אתה תביא את הבדים. כל אחד יש לו תפקיד. מישהו כאן שייך למררי, שחב קרשים, כבד. אבל נותן לאף כוח. נותן כל אחד לפי הכוח שלו לסחוב את ה... המשכן זה אנחנו, כל אחד עם ה... אחד לוקח את הארון, אחד לוקח את הבדים, אחד לוקח גם את הקרשים. אבל מעבודת כולם, המשכן מוקם והולך. לא, אתה יודע, זה או זה, כל אחד מהתפקיד שלו.
למה? יש 30 רק לעבודה?
מה?
למה?
יש
30 לעבודה?
בן כמה אתה? 35. אז אתה כבר בעצם מזמן העבודה.
כן, אבל למה כל כך
מופע? 20 הוא צריך להתחתן, לרדוף. עוסק פרנסה, עניינים. 30, נו, הולך כבר לעבוד בבית המשכן. כאן זה גיל של כוח, כוח מבחינה פיזית קודם כל. אתה לא מרגיש שיש לך כוח? אתה מרגיש שיש לך כוח? לא, עד גיל 50. זה כמו גרף כזה. הגרף עולה עד גיל 50, מ-30 אתה מקבל כוח, ומ-50 אתה מתחיל להיות זקן. הולך למזכין. מה לעשות, אתם רואים? זה לגבי לימוד תורה, זה לא ככה. זה גם לגבי סבלות וכל מיני דברים כאלה. אבל באמת, לגבי תורה, היה פעם הרצאה של פסיכולוג אחד, זכרונו לברכה, קוראים לו דוד כהן. הוא חדר אמונה נקרא על שמו. הקדישו את זה על שמו. הוא היה בן תורה, היה... עוד פעם נתן הרצאה על, על מה שאתה שואל לגבי למה בזה, למה... אז הוא אמר שבדרך כלל האדם, הגיל שלו, כל גיל יש לו את התפקיד שלו, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לגמרא, 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, וכולי וכולי. בין 40 לעצה, בין 50 בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, וכו'. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שאדם רגיל, עד גיל 30, היכולת שלו, של התפיסה, הזיכרון, העמקה, יש לו גרף שהוא עולה. עולה, 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 הוא מתקדם. זאת אומרת, הכישורים שלו עולים עד גיל 30. בגיל 30 זה פלטה. נשאר עד גיל 50 בערך. ומגיל 50-60 בערך, אז הוא הולך ויורד. הכושר של הזיכרון והאינטליגנציה וכל זה הולך ויורד. כששמעתי את ההרצאה הזאת, הייתי בדיוק בגיל 30. אמרתי, וואי, וואי, סוף סוף הגעתי לפלטה. אין לי מה להתקדם יותר. טוב, אז הוא מיד ממשיך ואמר. כל זה מדובר על מי שלא לומד תורה, אבל מי שלומד תורה, אומרים חז"ל, ככל שמזקינים יותר, הם מחכימים יותר. אז הגרף של מי שלומד תורה זה לא הולך בצורה ככה, אלא הולך ככה. אה, 120. כדאי לכם ללמוד תורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
משניות. פסחים. אנחנו פרק זין. עצמות דיברנו עליהן. טוב, משנה י"ד, פרק ז', משנה י"ד. כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, וראשי כנפיים והסחוסים. כן, אני רוצה להסביר. כשנמנים על פסח, יש לחשב מראש שכל אחד מבני החבורה יאכל לקבל ממנו לפחות כזית בשר. מכאן אין נמנים אלא על החלקים הנאכלים של קורבן הפסח, ולא על העצמות והגידים הקשים כזה בהם. כשמשנתנו בא ללמד מה נקרא בשר ומה נקרא עצם בעניין אכילה. וכן דנה משנתנו בחיוב מלכות על שבירת עצם בקורבן פסח. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לראות גדי ששחטו אותו או משהו כזה, לא רע. זה לא נעים נכון, אבל בשר הכל, מה נשאר מהגדי הזה? מעט מאוד בשר. באה המשנה ואומרת, אנחנו צריכים לחשב לפי מספר המינויים. אם נאמר, יש על גדי כזה 20 איש שצריכים לאכול, אז המינימום שהם צריכים לאכול זה כזית. אז צריך לחשב בדיוק שלא יקרה מצב כזה שישחטו את הגדי הזה, או את השה הזה, ולא יהיה מספיק בשר לכולם. זה מה שהוא אומר כאן. לכן צריך לחשב לא את המשקל ברוטו של הגדי הזה ותחלק אותו למספר האנשים, אלא את מה המשקל נטו. זאת אומרת, צריך לדעת לחשב כמה עצמות וכמה גידים שאי אפשר לאכול אותם בגדי הזה, ואחרי שאתה רואה כמה קילו בשר נשאר, לפי זה אתה מחלק את המינויים, כמה יכולים לאכול מאותו גדי, מינימום, זה מה שהוא רוצה להגיד. איך יודעים את הדבר? כנראה, עליהם ניסיון. זאת אומרת, גם היום כשאתה קונה באטליז בשר, אז בעל האטליז, הוא קונה שור, והוא יודע, בעל האטליז, הוא יודע בדיוק כמה נשאר לו בשר, כמה נשאר לו עצמות מכל זה, והאור וכל הדברים האלה. אז זה כבר מחושב מראש, הם יודעים כבר, בעלי המקצוע יודעים מראש כמה באמת בשר וכמה זה מסביר. אז זה בדיוק המשנה עוסקת. בוא נראה. כל הנאכל בשור הגדול, כל חלקי הבהמה הנאכלים בשור הגדול שכבר נתקשה בו מה שאפשר להתקשות, יאכל בגדי הרך, רואים מהם לאכילה בגדי הרך שקרב לפסח, ובני החבורה נמנים עליהם. אבל מה שאינו נאכל בשור הגדול, כמו עצמות או דברים כאלה, אינו נחשב כדבר הראוי לאכילה גם בגדי הרך. הועיל בסופו להתקשות, למרות שכרגע העצמות האלה הן רכות, אבל הם בסוף התקשו, אף על פי שעכשיו הם רך, לכן אין נמנים עליו בפסח. מה זה ראשי כנפיים וסחוסים? ממתי יש כנפיים לשור? מה זה, הוא אף באוויר? אז מה זה הכנפיים האלה? בגמרא מבואר שהמשנה באה לפרש כאן את האמור ברשק, כלומר, כל הנחל בשורר גדול על ידי שקיקה, דיינו אחר שמבשלים אותו הרבה, יחל בגדי הרך על ידי צליה. ואין ראשי כנפיים, ומה זה כנפיים? זה הכתפיים. כאילו, יש היום מה שנקרא אבולוציה, אבולוציה. אז אומרים שהשור, החיות, הבהמות, התפתחו מדינוזאורים או משהו כזה. שימו לב, יש להם רגליים אחוריות כבדות כאלה, ידיים כמו לקנגרו כזה. הרגליים הקדמיות של השור, הוא קורא להם כנפיים. למה? כנראה שבאיזשהו שלב בהתפתחות של בעלי חיים היו עופות. התנוונו הכנפיים, אז נשאר מהם הידיים הקטנות האלה. אבל אצל השור, זה נפח לרגליים. כל הרגליים הקדמיות נשאבות בכנפיים. בטח הם למדו כאן התנאים אבולוציה אצל דרווין. זה מה שהוא אומר, כנפיים. טוב, הלאה. וראשי כנפיים מסחוסים, גמרא מבואר שהמשנה באה לפרש כאן את האמור ברשק, כלומר כל הנחל בשור הגדול על ידי שליקה וכו'. היינו ראשי הכתפיים, הסחוסים, נוחי האוזניים והחזה והצלעות הקטנות שבסוף דברה. כך מפרש רש"י, כן רב ברטנור. נעבור הלאה. הרי אומר כבר, מי ששובר עצם בפסח, בפסח הטהור, הרי זה לוקה 40. אבל המותיר בטהור והשובר בטמא אינו לוקה את ה-40. מה הכוונה? השובר את העצם בפסח בטהור, דוני בקורבן פסח טהור, הרי זה לוקה 40 משום שעבר עליו ועצם לא תשברו בו. אסור לשבור עצמות, לכן הוא לוקה. אבל המותיר בטהור, המותיר בשר אפילו בקורבן פסח טהור, ונמצא שעבר עליו לא תותירו ממנו עד בוקר, זה גם עבירה. הוא השובר בטמא, השובר עצם בקורבן פסח טמא. יש מפרשמים אפילו קורבן פסח שבא בטומאה, אינו לוקה את ה-40. טעם הדברים מבואר בגמרא, המותיר בטהור אינו לוקה, לפי שעליו לא תותירו ממנו עד בוקר, ולאו הניתק לעשה, זה כלל גדול. למה הניתק לעשה? כלומר, לאו שכתובה אחריו מצוות עשה, והנותר ממנו עד בוקר, ואיך תשרופו? המצוות עשה. לכן זה לא דין חמור כל כך. והלכה היא שלאו הניתק לעשה, אין לוקים עליו, שכן בא כדו לומר, אם עברת עליו קיימת מצוות עשה, ואינך לוקה. ועוד טעם דבר, ועליו לא תותירו לאו שאין בו מעשה. אתה פסיבי, שהרי המותיר אינו עושה כל מעשה בידיים. וכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. השובר בטמא אינו לוקה, לפי שכתוב, בעצם לא תשברו בו. מה זה בו? בפסח טהור מוזרים על שבירת עצם, ולא בפסח טמא. אורות, רבותיי. אורות. אנחנו... עין, נכון? עין... כף גימל. או כף בית, מה אתם רואים? כף גימל. כשהאהבה הלאומית מתגברת, מה זה אהבה לאומית? שאתה אוהב את האומה. מה זאת אומרת האומה? אני מבין שאתה יכול לאהוב פרט, אבל איך אפשר לאהוב את כולם? שואל אתכם, תענו לי, נו. אפשר לאהוב את כולם? כן, יש מדרגות בבני אדם. יש אדם שאוהב את כולם, יש אדם שאוהב רק את הפרטים. זה מדרגות בבני אדם. צריכים לאהוב את כל עם ישראל. כשהאהבה הלאומית מתגברת, מתלהבת היא על תורת ישראל, לאהבה אותה בין בלימוד, בין במעשה, והחשק מתפתח, מביא לידי אהבה, מפעלת את הבליטה של הפרטים. מתוך הכלל באים אל הפרטים, ופרטי הפרטים, גם בלימוד, גם בכל דבר, בין בתלמוד, בין בקיום המעשים. צריך כל צדיק להגביר בעצמו ובעולם את אש האהבה הלאומית בישראל, לאהוב את כל היהודים, בלי יוצא מן הכלל, ולהגבירה בכל מיני השפעה שבעולם. ובטוח יהיה שסוף כל סוף תבוא האהבה הכללית זו לבישול פרייה הגמור, עד כדי הולדת הולדתיה, שהם המעשים, המידות, הדעות של כל התורה כולה, בכל מלואה וטובה. כל מה שאנו רואים שישנם אנשים מתאמרים באהבת ישראל לבם רחק מהתורה, מלימודה וקיומה, מפני שעדיין אהבתם בוסרית, והיא וחרמנו סמדר. סמדר זה פרי לא בשל. זאת אומרת, יש מדרגות באהבה. יש אהבה בוסרית, לא בשלה, לא גדולה, ויש כאלה אנשים לא יכולים לאהוב את כולם. למה? כי הוא במפלגה שלו, הוא נגד זה, והוא בזה וזה, לא יכולים לאהוב את כולם. אבל הרב מעיד על עצמו, אני אוהב את כולם, גם אלה שמתנגדים לי וגם שעושים לי צרות. אני אוהב את כולם. לא היה לו, זה משהו משונה כזה. כולם היה אוהב. כל האנשים, ברחוב, היה אוהב את כולם. והיה דבר הזה, מי שהכיר אותו, ניכר עליו. היה מקרב אנשים רחוקים כאלה, אז זה היה הרב הצל. כל כולו היה כללי. אבל הכלליות שלו היא רק באה לידי ביטוי גם על הפרטים, על כל אחד ואחד. ומי שלא מסוגל לאהוב את כל עם ישראל, כולל את מי שאתה לא מסכים איתו, אז תבוא למכון מאיר. לא תירושלים, אז ירושלים. מאחדת את כולם. יש שחוברה ליחדה.